אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאז 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, התרגלנו לראות הפגנות נגד ישראל ובעד הפלסטינים בהרבה מדינות בעולם. אבל בימים האחרונים, ההפגנות הכי חמות מתרחשות פה מעבר לגבול, ברבת עמון. ירדן היא לא סתם עוד מדינה. בערך 50% מתושביה הם פלסטינים או ממוצא פלסטיני, ולירדן יש איתנו הסכם שלום כבר 30 שנה, והגבול בין המדינות, שאורכו 309 קילומטרים, הוא הגבול היבשתי הארוך ביותר של מדינת ישראל. לכן, כשהמיליציות הפרו-איראניות של עיראק מאיימות לחמש 12,000 לוחמי ג'יהאד ירדנים, כדאי לנו להקשיב. כי יכול להיות שאחת המדינות היציבות במזרח התיכון בדרך לטלטלה. שלום, אתם על עוד יום. הסקט האקטואליה של כאן. אני יותם רוזנבלד. מאז החיסול של בחירי משמרות המהפכה בדמשק, התחזקה האפשרות של התלקחות מלחמה במעורבות ישירה של איראן במזרח התיכון. אבל עוד קודם לכן, וגם בהמשך ישיר לכך, טהרן בוחשת בממלכה האשמית. ולא רק היא. איך נראים היחסים בין ירדן לחמאס מאז 7 באוקטובר, ומה הסיכוי שהגבול בין ירדן לישראל יהפוך לזירת ג'יהאד? כדי לענות על השאלות האלה, הצטרפו אלינו ראש תחום העולם הערבי בכאן חדשות רועי קייס, ונשיא מכון המחקר ממרי, יגאל קרמון. ביחד ננסה להבין אם ירדן היא המדינה הבאה שתיפול לזרועות התמנון האיראני. שלום לרועי קייס.
שלום שלום.
שלום גם לאלוף משנה במיל יגאל קרמון, לשעבר יועץ של שמיר ורבין למלחמה בטרור וראש מכון ממרי.
שלום.
רועי, אני רוצה להתחיל איתך מהבסיס. מה בעצם קורה ברחוב הירדני מאז תחילת המלחמה? איך זה נראה שם?
באופן כללי, כאשר יש ציסה בזירה הפלסטינית, זה מקרין בדרך כלל גם על מה שקורה בממלכה האשמית. אנחנו רואים מתחילת המלחמה יותר ויותר ציסה ברחוב הירדני, זה קשור מן הסתם למרכיב הפלסטיני המשמעותי של האוכלוסייה, ולכן אנחנו רואים מעת לעת ניסיונות, בעיקר של גורמים איסלאמיסטים, אחים מוסלמים, מה שנקרא להצית את הרחוב באמצעות הפגנות. ראינו בהתחלה ניסיונות אפילו להגיע לגבול עם ישראל, כאשר כוחות הביטחון הירדנים עדפו אותם. בעת האחרונה נראה שיש ניסיון מחודש להציס את הרחוב הירדני, אחרי תקופה יחסית שהיו פחות הפגנות, או לפחות ההפגנות התרכזו בעיקר בימי השישי. כאשר מזה כמה ימים טובים אנחנו רואים על בסיס יומיומי הפגנות ליליות, לא הרחק מהשגרירות הישראלית ברבת עמון. ההפגנות האלה החלו סביב המבצע של צה"ל בשיפה, בבית החולים שיפה, וגם סביב הטענות הכוזבות שהושמעו בערוץ אל-ג'זירה הקטרי, על כך, או העדות הכוזבת על כך שחיילים אנסו נשים פלסטיניות ליד בית החולים שיפה. בהפגנות האלה אפשר לשמוע קולות נגד הסכם השלום עם ישראל, גם קולות בעד חמאס, בעד הזרוע הצבאית של חמאס. אפשר גם לפחות מבחינת הקריאות לחוש טרמינולוגיה מאוד דתית, מאוד איסלאמיסטית. כוחות הביטחון הירדנים מנסים לבלום, בולמים כמעט מדי ערב את המפגינים, כלומר לא מאפשרים להם ממש להגיע לבניין השגרירות, יש גם מעצרים כמעט מדי יום, וכל הדינמיקה הזאת יוצרת אתגר לא פשוט לשלטון ההשמי, שמנסה מבחינתו להכיל את האירוע הזה. חמאס, מן הסתם, שמאוד היו רוצים לראות את הציבור הירדני יוצא בהמוניו, הם מנסים באותות ובמופתים כבר מתחילת, מהיום הראשון של המלחמה הזאת, להציס את הרחוב הירדני. בזמן האחרון נראה שזה יותר הולך להם. לאחרונה היה נאום שם של חלד משל, מנהיג חמאס בחול, הוא נאם באיזשהו אירוע של נשים, וקרא לירדנים לצאת בהמוניהם לרחובות, בזמן שכבר היו את הפגנות. האינטרס של חמאס להצית את הרחוב הירדני מובן לחלוטין, בייחוד שבשנים האחרונות היחסים בין השלטון הירדני לבין חמאס ידעו עליות וירידות. בירדן מסתכלים על חמאס מאוד בחשדנות לנוכח הזיות עם האחים המוסלמים שמנסים לאתגר את השלטון, אבל זה לא רק חמאס, כי גם איראנים, גם חיזבאללה, גם המיליציות האיראניות בעיראק, יש ניסיונות לגרום לכך שהזירה הירדנית תהיה יותר זירה שבאמצעותה הם יוכלו לפעול נגד ישראל. הם לחלוטין מודעים למיקום האסטרטגי, ואני חושב שבאמת ההתפתחות אולי המשמעותית מהעת האחרונה זה האמירה של גדודי חיזבאללה העיראקי, מיליציית הדגל של האיראנים בעיראק, שאומרים אנחנו מוכנים לצייד 12,000 לוחמים בירדן בנשק כדי שיפתחו חזית משם נגד ישראל. נזכיר, אנחנו רואים גם לא מעט ניסיונות הברחה של סמים ונשק משטח סוריה לשטח ירדן, גם האיראנים קשורים לדבר הזה. אבל עצם זה שיותר ויותר גורמים במחנה הפו-איראני מסנים את ירדן כזירת יעד ובצורה גלויה, לא משהו מאחורי הקלעים, זה בהחלט מקור לדאגה. ולא בכדי אנחנו רואים בימים האחרונים לא מעט מדינות ערביות מביעות בדרך כזו או אחרת דאגה לגבי היציבות בממלכה האשמית, שמה הניסיונות האלה, כלומר הניסיונות האלה שבאים לידי ביטוי בהפגנות הסוערות האלה, יגרמו להרעור היציבות והאחיזה של השלטון האשמי, וזה בשורה לא טובה לאזור ולמדינות ערביות בכלל.
יגאל, לפי מה שקייס מתאר, זה נראה שהאיראנים החליטו בעצם להפוך את ירדן לעוד מדינה שהיא אזור השפעה שלהם.
כן, אני שמח שרועי התייחס לעניין האיראני. אני מבקש להרחיב את הדיבור על הזירה האזורית וגם מעבר לה, ולהשמיע כל זעקה, התראה, עד שאנחנו עוסקים בביצה שלנו, והנשיא האמריקאי עוסק בטרגדיה של המטבח.
שלום לכם וערב טוב. מכה בינלאומית לישראל וגינויים בעולם בעקבות התקרית הטרגית שבה נהרגו מתקיפת כתבם עובדי ארגון סיוע שחילקו מזון ברצועה.
מתרחשת התפתחות היסטורית, לא פחות מאשר היסטורית. התוכנית האיראנית עוברת מהלך. מהי התוכנית האיראנית? אנחנו מדברים על מהלך היסטורי שהם בו מנסים להשתלט על המרחב האסלאמי, כאשר בטווח המיידי מדובר על הפלת המשטר בירדן ותקיפת ישראל מהגדה המזרחית, תוך סיכול פרויקט הנורמליזציה המערבי-סוני-סעודי. כמו שאני אומר, לא נראה שהאמריקאים וגם לא ראש הממשלה שעסוק בדברים אחרים, שמים לב למהלך הגדול, המרחבי, האזורי, שיש לו גם השלכות על מעמדה של אמריקה באזור בכלל, כי יש לנו את המיליציות העיראקיות שרוצות להעיף את הבסיסים האמריקאים, הם כבר התקיפו בסיסים בירדן.
הם מאוד אמינים מבחינת האיומים שלהם, גדודי חיזבאללה העיראקים.
נכון, וגם כל השאר אמינים, גם החיזבאללה בלבנון, גם חמאס וגם הג'יהאד האסלאמי, כולם אמינים. יש בישראל התפתחה איזו קונספציה, שוב קונספציה מוטעה, שאנחנו מרתיעים את האיראנים בהפצצות מלהתבסס בסוריה, זה ממש לא כך. הם אינם מעוניינים מזה זמן במלחמה כוללת, לפני שהם השלימו את כיתור ישראל על ידי הפלת המשטר הירדני. לכן, אם הם לא עושים את זה שם, זה לא מפני שהרתענו אותם, זה מפני שיש להם את התוכנית שלהם, ואיש לא יסיט אותה ממנה, שהיא תוכנית אסטרטגית בעלת משמעות. והמשטר הירדני תקוע כמו עצם בגרון לכל המהלך האיראני המרחבי, ו... אם הם יצליחו, תאר לך רק את התמונה הזאת בין החוסים לבין ירדן בשליטת מיליציות פרו-איראניות, אם יצליחו במזימתם, סעודיה הולכת, ועיראק במילא כבר נשלטת על ידי מיליציות פרו-איראניות, אז יתחיל המהלך הגדול של מלחמה ישירה בישראל. זהו העניין ההיסטורי שאנחנו חיים אותו עכשיו, ואני מבקש להזעיק ולקרוא בקול גדול, צריך להיות מוכנים לזה.
זאת אומרת שאנחנו, אם אני מסכם את דבריך, בעודנו נלחמים בעזה, בעודנו מפציצים בסוריה ובלבנון, האיראנים בעצם רוצים להשלים מהלך של ישראל תהיה בעצם זירת לחימה בכל אחת מהגבולות שלה, ושהם יוכלו לבחור משם איפה הם רוצים להפציץ הכל, בכל רגע נתון.
הכל ביחד, מה זה איפה? הכל ביחד. חיסול ישראל, על זה מדובר פה. וירדן היא עצם בגרון. עכשיו, לא במקרה, הערבים מבינים את כל זה, ועבאס הרים טלפון למלך עבדאללה, להגיד לו, אנחנו במאבק הזה איתך. הם יודעים על כל מה שקורה פה, הם מבינים מה הסיפור. והוא אומר לו במפורש, אנחנו איתך במאבק הזה. איזה מאבק? המאבק על הפיכת השלטון בירדן, שיהפוך את כל הזירה, זירה בחסות איראנית, השראה איראנית, כן.
הכעס והציסה שאנחנו רואים ברחוב הירדני, הוא מופנה בעיקר נגד ישראל, או שגם בית המלוכה הירדני מתחיל לחטוף, כי האיראנים וכל העושה דברים רוצים להתחיל לחמם את האמבטיה הזאת.
שאלה ותשובה בצדה, אמרת את זה. הם גם נגד בית המלוכה הירדני, גם נגד השגריר, גם נגד הבסיסים האמריקאים בירדן, כי זוהי התוכנית האיראנית. לכן הבנתי. הם מדברים על הכל. עכשיו אני רוצה להזכיר עוד משהו חשוב מאוד לצהל. כבר מזה, עוד ב-2014, חמינאי התחיל בתכנון חימוש אגדה באמצעי לחימה שיכולים להתמודד עם ישראל. מהלך ארוך טווח. בחודשים האחרונים ידוע לנו שהם ניסו להכניס כלי נשק בעלי יכולות, כמו מטולי RPG מתקדמים. אז זוהי ההפתעה שלנו, כמו ביום כיפור, הטילים נגד טנקים. פה זה מה שקרה לצהל בעזה. הטילים נגד טנקים במטולי RPG, שאי אפשר לבלום אותם מטווח קרוב. וגם אקדחים. הדברים האלה מתרחשים בתקופה האחרונה, כדי לחזק את יכולות הלחימה של אותם אנשים שיתגייסו לנושא הזה, והעניין הזה יתרחש. שוב אני רוצה לומר, יש לנו שהות מסוימת, האיראנים יש להם אורך רוח, הם יודעים מה תוכניתם, לא משפיע עליהם החיסול בדמשק, ולא, קודם כל לגמור עם המשטר הירדני, ואחר כך המהלך הגדול.
רואי, לירדן יש הסכם שלום עם ישראל, ועדיין אנחנו רואים שם הפגנות נגדנו, גם בלי קשר לאיראנים, בהזדהות עם הפלסטינים ועם סבלם של העזתים וכו. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, מה האינטרס, או יותר נכון, איפה האינטרס של בית המלוכה בסיפור הזה? הם רוצים שיהיו הפגנות כדי שלא יכעסו עליהם, כדי לראות כאילו הם מזדהים עם הפלסטינים, או שמפריע להם דווקא התמיכה בחמאס? איך זה נראה מהעיניים של עבדאללה?
כן, זו דינמיקה מאוד, מאוד מורכבת ומאתגרת. בגדול, ברור שהסנטימנט ברחוב הירדני באופן כללי הוא לא לצידה של ישראל. עוד לפני המלחמה, עוד לפני מתקפת השיבה באוקטובר, חשוב לומר את זה. אבל אני חושב שבהנהגה הירדנית מבינים היטב את החשיבות של היחסים עם ישראל, בעיקר בהקשר הביטחוני, הצבאי, המודיעיני, ואני חושב בהקשר הזה שגם בישראל יש מספיק אנשים שמבינים היטב את המשמעות של היחסים עם בית המלוכה האשמי. היחסים במישורים האלה, במישורים האינטימיים ביותר. זה חשוב לומר את זה. עכשיו, ברור שכלפי חוץ הדברים נראים אחרת. כי לעבדאללה יש את הצורך לענות לצרכים הפנימיים, להראות שהוא עושה משהו בשביל העזתים. לא בכדי אנחנו רואים את ירדן מובילה את כל הסיפור של הצנחות, הצנחות של הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, היא זאת שמובילה את זה, זה לא בכתי. ואנחנו רואים את הרטוריקה המאוד מתלהמת, שבעיקר מוביל אותה שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, גם המלכרני אנחנו רואים עושה את זה בחול.
You know, Christian, since the beginning of this war, Israel has cut off everything that is required to sustain a human life. Food, fuel, shelter, medicine, water, and...
מצד אחד, זה בהחלט מקומם, כי אתה אומר, יש לנו הסכם שלום איתם, אז איך הם מדברים בצורה הזאת? מצד שני, כמו שאני אמרתי קודם לכן, אין מה לעשות, יש מרכיב פלסטיני מאוד משמעותי בחברה הירדנית, וזה גורם לכך שהשלטון צריך לתת לאנשים בראייתו לשחרר קיטור. ועדיין, אני חושב שמה שקורה בעת האחרונה, השלטון מתחיל להבין שאם מה שנקרא הסיר לחץ הזה יבעבע יותר מדי, זה יכול להתהפך עליו, ולכן אנחנו רואים בזמן האחרון, בצל אותן הפגנות, לא אחרי מה שגיעות, ההפגנות האלה שנמשכות על בסיס יומיומי, שלל דוברים ירדנים, כולל מהפרלמנט, כולל מהסנאט, כולל מהממשלה, אומרים שלמעשה, גם אם יש הזדהות עם עזה ועם המלחמה ונגד ישראל, עדיין הם לא מוכנים שזה יגיע למצב של ערעור היציבות בממלכה. כלומר, הם מבינים שייתכן מאוד שהאירוע הזה מתחיל להתהפך נגדם, ולכן אנחנו גם רואים, כמו שאמרתי קודם לכן, מדינות ערביות שלמעשה באות ואומרות עד ירדן, כלומר עד ירדן מהבחינה הזאת, שאם השלטון יתערר בירדן, זה גם עשוי להשליך על שלטונות אחרים באזור, גם על מצרים, גם על מדינות המפרץ, וגם עלינו כמובן, גם עלינו, חשוב לזכור, יש לנו ולירדנים את הגבול הכי ארוך, וזה לא דבר של מה בכך. ולכן אני חושב שבאמת יש פה אתגר גדול בעבור השלטון האשמי. עכשיו אני אגיד משהו שאולי קצת, אני לא יודע אם אופימי, בסופו של דבר השלטון האשמי בשנים האחרונות, וגם באביב הערבי, עמד בפני אתגרים לא פשוטים, גם האביב הערבי, דאש, גם הסיפור שלפני שנתיים שלוש, כל הסיפור של הבלגן בתוך בית המלוכה. השאלה הגדולה, האם עכשיו הוא יצליח מה שנקרא להכיל את ההפגנות האלה, ולא פחות חשוב, את הניסיונות של חמאס, של חיזבאללה, של האיראנים והזרועות שלהם, לנסות ולבחוש בממלכה, כך שהם יגרמו לממלכה להפוך לחזית נוספת נגד ישראל, שזה בטח בתמונת המצב הנוכחית הדבר האחרון, והאחרון שישראל צריכה כרגע.
יגאל, אתה רוצה להוסיף על זה?
כן, להוסיף כמה דברים חשובים. אחד, מישהו נתן למלך הירדני את צעת החיתופל להצטרף בדיבורים כמובן, בהצהרות לחמאס, לעזה, כמובן שהוא צריך להזדהות עם כל הקורבנות, אבל הגדילו את השאה בהזדהות עם המאבק הפלסטיני, ועכשיו הם מבינים, כפי שאמרו, שהם הלכו צעד אחד רחוק מדי. המצב הוא כזה שגם בסעודיה, גם במצרים, נשמעים קולות בנוסח הזה, ירדן קו אדום. כאשר אבס מצלצל לאבדאללה להגיד לו, אני איתך, על מה מדובר פה? על הפכת השלטון. והמצב הוא באמת, כמו שאומרים בערבית, על הקף הפרית, על כפו של השטן. מצב היסטורי מסוכן ביותר. הדבר הנורא ביותר בכל זה הוא חוסר המודעות האמריקאי, שעוסק בעניינים טרגיים ובאמת חשוב שלא יקרו, אבל הם חסרי משמעות לחלוטין לגורלה של אמריקה באזור, ומתוך האזור גם בכל העולם. מעמדה שלה יתערער אם המשטר הירדני ילך, וכל האזור יהפוך לחסות איראנית.
מה ישראל יכולה לעשות, יגאל?
קודם כל, להיערך למה שעלול לקרות בירדן. הגבול, כמו שציינו, הגבול הארוך ביותר. בכלל, צריך לדבר על זה. צריך להסביר שאנחנו מבינים את המזימה ולא ניתן לה להתרחש. לכן חשוב מאוד שהדברים הללו שאנחנו אומרים, רועי ואני, יצאו החוצה עוד היום ומחר, שיבינו האיראנים שהמזימה שלהם מובנת וידועה, וננקוט בכל האמצעים שנדרשים. מה כל האמצעים? קטונתי, יש צהל ויש הרבה יכולות למדינת ישראל, אבל את המהלך הזה של הפיכת השלטון בירדן צריך לסכל, וישראל צריכה לעזור בו.
בסופו של דבר, אחד באמת הדברים שהאיראנים עוד משנים לגבי שנים רוצים, זה באמת להפוך את ישראל למדינה שמוקפת בטבעת, שמבחינת האיראנים הם יכולים, מתי שהם רואים לנכון, להפעיל את החלקים של אותה טבעת. ירדן מן הסתם זה מקום אסטרטגי בעבור האיראנים, גם כיוון שאם מסתכלים על המפה, ירדן למי היא מחוברת? היא מחוברת לסוריה, היא מחוברת לעיראק, יש את גם את הסעודי, כלומר, מהבחינה הזאת, ההבנה היא מאוד ברורה, שאם האיראנים יצליחו מבחינתם, שיש שלטון שהוא לא ביחסי עם ישראל, זה דבר שהוא טוב בעבורם. כמובן, לא, תראה, בשנים האחרונות חשוב לומר, היה חשש שאולי על רקע ההשתלטות של דאש על שטחים בסוריה ועיראק, היה חשש שגם זה יגיע לירדן, כלומר שדאש יגיע לירדן מהבחינה הזאת, וגם היו גילויים כאלה ואחרים, צריך לומר, היה שם, זה לא היה פשוט. אבל אני חושב שאחרי שהאיראנים והשלוחות שלהם הצליחו מבחינתם להדוף את דאש, להפוך אותו שוב לארגון טרור בגודל טבעי ולא לארגון שיש לו מדינה אסלאמית, אז הם מבחינתם מנסים להפוך את הקערה על פיה. זה הסיפור.
קייס, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, יותם.
אז יגאל, אני רוצה לחזור בעצם לתרחיש שאתה מתאר. לפי מה שאתה אומר, אנחנו הולכים לראות בתקופה הקרובה, אם זה חודשים או שנים קדימה, שנים הקרובות, ניסיון אמיתי של האיראנים בעצם להשיג שינוי משמעותי ביחסי הכוחות במזרח התיכון, באיך שכל האזור הזה מובנה, אם באמצעות הצסת הירדנים עצמם שיצאו להילחם נגד ישראל ונגד השלטון, או באמצעות יבוא של לוחמים שיעים מעיראק או מכל המרחב השיעי בעצם במזרח התיכון. זה מה שאנחנו הולכים לראות, בעצם עוד פעם גבול ירדן שהופך לאזור של מרדפים ומערבים ופעולות טרור יומיומיות נגד מדינת ישראל?
למה אם ואם? הכל ביחד. זהו המהלך האיראני, ואליו הם חותרים מזה שנים, ולכן השלטון הירדני, כפי שהוא עם כל המגבלות והבעיות שיש, הוא חוליה חשובה במהלך אזורי. תאר לך את ירדן בשלטון איזה מיליציות פרו-איראניות. זה הרי שינוי היסטורי במזרח התיכון. גם כלפי סעודיה, אמירויות, ים סוף, האיראנים ישיגו את יעדם ההיסטורי, שהוא מהלך של שינוי, של הגמוניה איראנית במרחב המוסלמי. האזורי הוא מעבר לו. לכן זה לא, כמו רואי, אתה אומר, מבחינתם, לא, זה ממש מבחינתנו. זה אסון מוחלט מבחינתנו. מבחינתם, כמובן, אבל זה נוגע לנו ישירות.
יגאל, לקראת סיום, יצא לי לראות איזה דוח שאתם כתבתם, ואתה אומר בו שהשבעה באוקטובר הבא יקרה בגבול ירדן. הוא יגיע מירדן עם טרוריסטים שיגיעו משם, וזה יהיה המרחב שבו הוא יתבצע. תסביר לי איך הגעת למסקנה הזאת, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להתכונן.
ובכן, ההסתות הללו בירדן כוללות הזדהות אדירה עם החמאס, עם 7 באוקטובר, תוך כדי קריאה לירדנים, לתומכי חמאס, אבל גם לאנשי הצבא הירדנים, לפעול נגד ישראל. דוברי האיחואן, חלק מהם בכירים בארגון הקטרי של אנשי הדת המוסלמים, מדברים בפירוש, קוראים לחיילים, כל אחד ייקח את נשקו, את מטוסו, את מקלעו, את הטנק שלו לפעול, להתארגן בקבוצות בודדים וקבוצות קטנות, ללמוד את אזורי הגבול הגיאוגרפיים, והכל במטרה לעשות משהו כמו בדוגמת 7 באוקטובר. אז כמובן, הצבא הירדני בכללותו הוא עדיין נאמן למלך. ההתראה שלי היא על החייל, תופעת החייל הבודד.
הרבת האסטרטגי.
שכבר נתקלנו בו בנהריים ב-97 ובגבול מצרים, אותו יחיד שמקבל את השראתו מן ההסתות האלה, ואז אתה מסתכל על ירדן, דרום ירדן, חוץ מהגבול הארוך, חל בה שינוי אדיר בעשורים האחרונים ממעוז בדואי לטובת המלך, הוא אזור שהאסלאם הקיצוני הגיע אליו בצורה קשה, וגם הצבא הוא לא חסין מפני כל ההסתות האלה, ואפשרי, לא יהיה, אבל אפשרי שהחייל הבודד יחצה את הגבול, יגיע לכביש הערבה, זה מאוד פשוט יחסית, ויעשה משהו בסגנון השבעה באוקטובר. וקשה יהיה מאוד להתמודד עם זה, אבל קודם לכל צריך ערנות לאפשרות הזאת, מה שלא היה לנו מספיק בשבעה באוקטובר.
יגאל, אנחנו נפרדים עם תחזיות קודרות, אבל חשוב מאוד מה שאמרת לנו, ואני מודה לך מאוד שהיית איתנו.
שום דבר לא קודר אם נערכים לו. רק תתאר לך אילו היינו ערוכים לשבעה באוקטובר. שום דבר לא היה קורה. כל האסון הזה לא היה בא עלינו. לא היינו ערוכים. אם נערך לזה, לא יקרו האסונות.
האזנתם לעוד יום. עיצוב קול ומיקס חן עוז, שגם הייתה על הביצוע הטכני. עורך עוד יום, דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם, ולעוד הסקטים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסקטים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X. אני אותם רוזנוולד, צורות טובות, נשתמע.